ביצע דף למדחת, שבע שורות מלמעלה. אמר שמואל, שור של פתם הרי הוא כרגלי כל אדם, שור של רועה הרי הוא כרגלי אותה העיר. למדנו במשנה שכמו שאדם אסור לצאת מחוץ לתחומי העיר בשבת וביום טוב, ככה גם כן בהמה וכלים של אדם אסור להם לצאת מחוץ לתחום. איזה תחום? הרי הם כרגלי הבעלים, איפה שהבעלים שלהם מותר להם ללכת, גם להם מותר ללכת. יתרה מכך, אותם בהמה וכלים, אם אדם הפקיד אותם ביד חברו, הרי שהם כרגלי השומר, כמו שהפקיד זה אצלו, הרי שהם יכולים ללכת באותם מקומות שהשומר יכול ללכת. יתרה מכך למדנו, אדם שהוא יש לו בהמה וכלים שלו ודעתו למסור את זה לרועה מחר, מה הדין? הרי אותה בהמה יכולה ללכת כרגלי הרועה, כיוון שבדעתו בערב יום טוב למסור את זה לאותו רועה, אז אם כן זה קנה שביטה כמו רגלי אותו רועה. אומר שמואל עכשיו, שור של פתם, מה זה? אדם שיש לו עגלים וכדומה, והוא מגדל אותם, מאכיל אותם, כדי למכור אותם לכל מי שמזדמן. אחד כזה הוא מפורסם, לא רק בעיר שלו, גם בכפרים הסמוכים. הוא מלא ביום טוב, באים אליו אנשים ורוכשים בהמות כדי לשחוט אותם לכבוד סעודת יום טוב. אחד כזה, הדין הוא שאם אותו האדם בא אליו מישהו ביום טוב מהכפר הסמוך והוא רוצה לקחת את זה לצד דרום, דהיינו מרחק 4,000 אמה בצד דרום, ויש יוצא לקחת את זה לצפון 4,000 לשם, הוא מוכר בהמה לזה, בהמה לזה, הדין הוא שזה כרגלי הקונה. מדוע? כיוון שאותו פתאום מפורסם פה בכל האזור, הוא יודע שבאים אליו אנשים לרכוש מהכפרים הסמוכים, אם כן דעתו מערב יום טוב שזה יקנה שביטה כרגלי הקונה, מי שיבוא מחר לקנות. אבל שור של רועה, יש אדם שרועה את הבהמות שלו, הוא לא עומד למכור אותם לכל האנשים, לפעמים יש אנשים מכרים, ידידים, שכנים, אנשים שגרים קרוב אליו, הם לפעמים באים באמת וקונים ממנו, כי הוא לא אחד כזה סיטונאי שמוכר לכל העולם, משהו קטן. אחד כזה בדרך כלל דעתו ייתכן שיבוא אנשים מהעיר שלו לקנות ממנו, כי הם מכירים אותו, זה משהו קטן, אפילו שזה לא מפורסם, אנשי העיר מכירים, אז על זה דעתו. ולכן אם אחד מאנשי העיר בא וקנה ורוצה לקחת את זה לתחום כזה או כזה, מותר. למה? כי אתמול כבר הייתה דעתו שזה יהיה כרגליו של אותו אחד מאנשי העיר שיבוא לרכוש. אבל בוודאי שאחד כזה, רועה כזה, אינו מפורסם לאנשים שמחוץ לעיר שלו. וממילא מאתמול דעת הרועה לא הייתה להקנות את זה לאותו אדם שמהכפרים הסמוכים, כי אף פעם לא באים אליו מהכפרים הסמוכים כדי לרכוש. לפיכך אומר שמואל, שור של רועה הרי הוא כרגלי אותה עיר בלבד, אם אדם משם בא ולקח הרי זה כרגליו, ולא כרגלי אחד מאנשים הכפרים הסמוכים. השואל כלי מחברו מערב יום טוב, למדנו שמה הדין שלו? הרי זה כרגלי השואל. למה כבר זה מופקד אצלו בהשאלה? הרי זה כרגליו. שואלת הגמרא, פשיטא, ודאי, כיוון שהוא נתן לו את זה, אז הוא התכוון שזה יהיה בחזקתו וישתמש זה כל צורכו, אם כן ודאי כרגליו. עונה הגמרא לצריכה, שלא מסרו לו אלא ביום טוב, מהו דתמה לברשותי הוקמה חמש מעלן. ואת הגמרא, זה בא התנן חדש לנו, שאם חברך בא לבקש ממך, תביא לי איזה קדרה. בערב יום טוב הוא בא לבקש. בפועל לא היה לו זמן לקחת את זה בערב יום טוב, רק ביום טוב הוא נתן לו אותה בפועל. לכאורה הייתי אומר, כיוון שבכניסת החג זה היה אצל בעל הבית, אם כן זה יהיה כרגליו, כמה שמעלן לא. כיוון שבעוד יום הייתה דעתו לתת לך את זה, אם כן, הרי זה כרגליך. ואת הגמרא, הדברים האלה ככה מסייע לרבי יוחנן. אמר ביוחנן בדיוק את ההלכה הזאת, השואק לי מחברו מערב יום טוב, אבל על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, הרי הוא כרגלי השואל. למדנו עוד דין הפוך במשנה, אם האדם שאל כלי מחברו ביום טוב, הרי שהכלי הזה ישר לקחתו אך ורק כרגלי המשאיל, רק המקום שהמשיל יכול ללכת, אם הוא עשה למשל עירוב תחומי לצד מזרח, אז רק למזרח, מסע צד מערב, צד מערב, הרי זה כרגלי המשיל ולא כרגלי השואל. מדוע? כיוון שהוא לקח את זה ממנו ביום טוב, שהייתה גמרא פשיטה, בוודאי, כיוון שלקח את זה ממנו רק ביום טוב, ודאי וודאי שבכניסת החג זה נהיה כרגלי הבעלים. הגמרא לא צריכה דרגיל ושאיל מיניה, מהו דתימה ברשותי כמוכים לה כמשמעלן. ממר אמר דין משכח איני שחרינה ואזיל ושאיל מיניה. את הגמרא כוונה תנה לחדש לנו שאפילו אם זה כלי כזה שרגיל אותו אחד כל פעם לקחת את זה ממנו, למשל יש איזה סיר גדול, האדם הזה יודע בפסח באים לשכן שלי הרבה משפחה, הוא אומר לו, הוא רגיל תמיד כל שנה לבקש ממני בפסח את הסיר הגדול הזה. הפעם הוא לא בא לבקש את זה בערב החג, אבל לכאורה מן הסתם שהאדם יודע שהוא צריך את זה ליום טוב, לחג עצמו. אז אם כן, גם אם הוא לא בא לבקש ממני, לכאורה בדעתי היה להשאיל לו את זה מחר. איך הוא יבשל מחר ביום טוב לכל המשפחה שמגיעים אליו? אז מן הסתם, דעתי הייתה בשבילו. ואם כן, לכאורה יצריך להיות כרגלי השואל. כמשמע לן לא. כיוון שלא בא לבקש את זה ממך לפני החג, האדם הזה לא בטוח שהייתה בדעתו לעשות שזה יהיה יקנה שביטה כרגליך אתה שואל. מדוע? יש אומר, כיוון שהאיש הזה לא בא אליי, מי אמר שהוא מתכוון מחר לישון מי? נכון שאני יודע שהוא צריך, יש לו משפחה גדולה באים אליו בפסח והוא צריך את הסיר הזה ליום טוב. אז מה? יכול להיות אבל שהוא מצא איזה אדם אחר שיש לו גם כן סיר גדול והלך ולקח ממנו. לפיכך כל שהאדם הזה לא ביקשו ממנו לאח ורק ביום טוב בלבד, הרי שהכלים הללו הם כרגלי הבעלים ולא כרגלי השואל. וכן האישה שאלה מחברתה, אמרנו במשנה, אישה שאלה מחברתה תבלין בשביל הקדירה, למשל צריכה איזה פפריקה, או שאלה מחברתה מים ומלח בשביל העיסה שרוצה ללוש. אמרה המשנה, הרי שאותה עיסה ואותה תבלין אפשר לקחת אך ורק כרגלי שניהם. למה? כי מצד אחד חלק מהסיר הזה זה מים וזה שייך לאישה אחת, לעומת זה חלק מהסיר זה תבלין וזה שייך בעצם לאישה השנייה. אז אם כן, אם יש פה שותפות, זה יכול להיות רק לדרום, זה יכול להיות לצפון, כן, מלא אי אפשר להסתגדרה ממקומה. זה ככה למדנו במשנה. ספר את הגמרא, כי סליח רבי אבא אמר, יהי רעבה דאם המלטה תתקבל. כי סליח השכיחן לרבי יוחנן ורבי חיינה בר פפי ורבי זירה, ואמרי לה רבי אבו ורבי שעון פזר ובשחק נפחה, ויד וירך אמרי. אומרת הגמרא, רבי אבא כשעלה מבבל לארץ ישראל, מהי רצון שיאמר דבר שיתקבל בפני החברים? מפרשים מעירים שהיה צריך לומר, יהי רצון שאומר דבר אמיתי, ככה אומר חתם סופר, ולכן קרה לו מה שקרה לו. כשעלה לארץ ישראל מצא חכמים שהיו שם ביחד, מי שאומרים זה רבי יוחנן רבי חנה רבי פי ורבי זירה, ושאומרים שהחכמים שהיו זה רבי אבו רבי שמעון פזי ורבי יצחק לפחה. כל פנים, החכמים האלה, הקבוצה הזאת הייתה יושבת ואומרת, ויד וכאמרי, אמי ליבטיל מים ומלח לגבי עיסה. אמרו לכאורה, למה המשנה אומרת שאם אישה רצה ללוש יש לה קמח, אבל היא ביקשה מים או מלח מהשכנה שלה, הרי שהעיסה הזאת נחשבת עיסת השותפים, וממילא אי אפשר לקחת את זה אלך ורק למקום ששני האנשים הללו יכולים ללכת. אבל אם אחד עשה עירוב לצפון, הוא עושה לקחת את זה ארבעת ויומה וחברו לא עשה, הוא לא יכול ללכת, לא יכול לקחת את העיסה לשם. אז אם יקשו, למה באמת אסור? הרי לכאורה המים ומלח האלה צריכים להיות בטלים כלפי כל העיסה כולה, שעומדים תמיד ביטול ברוב. אמר לו רבי אבא, הרי שנתערב לו קו חיטין בעשרה קבין חיטין של חברו, יאכל הלא וחדי אחיכו עלי. אמר לו גולתיכו שחלה הדו אחיכו עלי. אומר להם רבי אבא, הקושה שלכם לא קושה, יש תשובה פשוטה. תאר לעצמנו שאדם יש לו התערבב לו קו אחד, שקו זה מידה מסוימת, בשפה שלנו בוא נגיד קילו, קו של חיטים בעשרה קבין של חיטים של חברו. האם נאמר, זה יגיד לו, שמע, זה בטל ברוב, הוא מלא יש פה עשרה קבין, אז זה בטל, ואותו אחד שיהיה לו עשרה קבין, יאכל את כל האחד עשרה האלה, וישמח. למה? פעמוד, הנה הרווחתי משהו בחינם. למה? כי זה בטל ברוב. אין דבר כזה, לא אומרים ככה. כן, מה למדנו מכאן? שכל דבר שהוא ממוני, ממון לא בטל ברוב, איסור בטל ברוב, ממון לא בטל ברוב, אז הם צחקו עליו. כלומר, תשובתך אינה תשובה. אז הוא שמע את זה, ראה שצוחקים עליו, אמר להם, מה קרה? לקחתי לכם את הגלימה שלכם, גולתי חושקלי, לקחתי לכם את הבגד שלכם, שאתם צוחקים עליי, למה אתם צוחקים? אז הם חזרו וצחקו. מה, שחר גם בגלל שלקחת את הגלימה? צחר, כי התשובה שלך לא תשובה, תתבונן. הדברים שלך לא נכונים. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, שפיר עבוד דאחיכו עליה. מה ישנה חיטים בסעורים דלאק? אמר להו, דהבה להמין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו, בטיל, חיטים בחיטין נמי. נהיתי לרבי יהודה לבטיל, לרבנן, מבטל בטיל. אמר רב הושעיה, החיים שצחקו עליו, כדין צחקו, עונה להם תשובה שאינה נכונה, למה? הנה בואו נתבונן. מה כשהוא אמר להם, אמר להם, הרי שהתערב לו קו חיטים, בעשרה קבין חיטים, למה הוא ככה אמר? למה הוא נתן את הדוגמה הפשוטה המפורסמת? יש לאדם קו אחד של חיטים שאסורים, התערבו לו עם עשרה קבין של שעורים, קו חיטים, התערבו לו קו שעורים. למה הוא לא אמר את זה? אלא הוא יודע שביחי גבנה זה בטל. זה בטל. לכן מה הוא הזכיר? קו חיטים בעשרה קבין חיטים. ולמה בזה לא בטל? כי דעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל. אם יש לך מין בשאינו מינו, יש לך תפוז, מתערב עם תפוחים. חיטה, מתערב עם שעורים. אז בזה לכל הדעות, בטל ברוב. אבל אם זה מין באותו מין, חיטים בחיטים, תפוזים בתפוזים, בזה אומר רבי יהודה, מין במינו לא בטל. הוא לא עומד את זה, איזה פסוק. לא בטל, אין. ולכן הוא תפס שיטות, לכן נקשה להם, הרי שתערב לו קו חיטים בעשרה קבין חיטים של חברו. ממלמה, אז הראשונים מבארים, שרבי הושעיה תפס שאותו דבר, כיוון שהעיסה צריכה את המים ואת המלח, לכן ממילא זה נקרא כמו מין במינו, ולכן זה לא בטל. לכן זה לא בטל. ככה רבי הושעיה מבין שזה בעצם התשובה שהתכוון רבי אבא לומר להם. ואז זה הוא אומר, הרי גם נניח ככה שהבנת שהמים ומלח זה נחשב מין במינו כמו הקמח. למה? כיוון שהעיסה צריכה את המים ואת המלח, לכן זה נחשב מין במינו. שרוצה יראה את התוספות בדף למתת. עמדת בו נתחיל משום, ועוד יש לומר. כן? אז אם כן, ככה הוא סבר, ככה הוא הבין בדעתו. ועל זה הוא אמר, בכל זאת הם צחקו עליו כדין. למה? מפני שנכון שדעת רבי יהודה מין במינו לבטיל, אבל מכל מקום הלכה למעשה הוא כדעת חכמים שמין במינו גם כן בטל, כמו חיטים בשעורים וחיטים בחיטים שתערבו. ואם כן כיוון שהתערב פה המים והמלח עם הקמח, אפילו מה זה עכשיו מין במינו, מכל מקום דעת חכמים וככה הלכה שמין במינו בטל ברוב. ואם כן, עדיין שאלת החכמים במקומה עומדת, התשובה שלך אינה נכונה. אמר לי רב ספרה, משה שפיר כאמרת, ולא שמיע להו הד אמר בחייה כתסועה משמי דירר, הבורר צורות מגרונו של חברו חייב שאין עוד מחיטים, על מה קילה חסרי, החנמי קילה חסרי. אמר לו רב ספרה לרבי הושעיה, לא הבנת בכלל את כוונתו של רבי אבא. משה שפיר כאמרת, משה שאתם חכם, תגיד לי, אתה ענית התשובה נכונה? אתה חושב שבאמת הם צודקים? הם לא צודקים בכלל. למה? אומר, תסתכל. כאן יש בעיה אחרת. כאן יש בעיה, אומר לנו רב ספרה, כוונת רבי אבא שענה להם, הוא עונה כך. הוא אומר, מה בטל ברוב? רק דבר שהוא איסור. איסור בטל ברוב, אחרי רבים להטות. אבל אם יש פה בעיה ממונית, ממון לא בטל ברוב. ולכן מה? הנה, תסתכל. אם יש לאדם חיטים וככה קוטפים אותם מהשדה עם השיבולים, עם האבנים, מוכרים את זה ככה כמו שהוא, כולם יודעים שכאשר מוכרים את השיבולים האלה מוכרים גם כן כמה אבנים שנמצאים בחיטם, וכמובן שהם מחיר מלא, זה ידוע. באדם אחד הוציא משם את כל האבנים, זרק אותם לצד, השאיר לו חיטים בלי אבנים. האדם שעשה את זה הוא גזל פשוט חברו. למה? בוא נאמר שהחיטים שוקלים 900 גרם. עם האבנים שוקלים קילו. קילו עולה 10 שקלים. כשהוא הוריד את האבנים, נמצא כמה נשאר פה, נשאר פה אך ורק 900 גרם בלבד. אז ישמעו לה, זה 9 שקלים ולא 10 שקלים. נמצא שאדם הזה הפסיד אותו ממון. כלומר, למרות שהערך שלהם מאוד נמוך, מכל מקום זה לא גורע מכך שזה עדיין נחשב הבעלים, הרשות הממונית של מי ששייך לו. למרות שאבנים זה כלום, אבל כיוון שזה אדם יכול לקבל עבור זה כסף מכל מקום, אז לכן הוא נחשב כאילו עדיין הבעלים. ואם כן, קל וחומר לגבי מים ומלח, שהערך שלהם אומנם מאוד נמוך, אבל ודאי יותר מאשר אבנים, עדיין יש פה שם של בעלות, של בעלות. מי הבעלים של המים והמלח? זה בעל המים ומלח, אותה אישה שהשאילה את המים ואת המלח. ואם כן מלח, אותה בעלות אינה בטלה. כמו שם ראינו, שלמרות זה דבר שהערך שלו פחות, אבל לא בטל, יש לו בעלים, ומי שלקח לו את זה הוא צריך לשלם על זה כסף. גם פה, יש פה מים ומלח, יש פה בעלים. ואם יש פה בעלים, אם כן מלח, הכל מובן כבר. רבי אבא צודק, איך אתה רוצה שיתבטלו המים והמלח האלו שם? הרי המים והמלח האלה יש להם בעלים, ודבר של בעלים הוא לא מתבטל. מי אמר שזה נקרא בעלים? כמו אבנים. אפילו אבנים שזה, לכאורה אין להם ערך. מכל מקום, יש לזה דין של ממון. אז גם פה אצלנו, הרי מים ומלח יש להם ערך כלשהו, יותר מאבנים. אז אם כן מלח, יש פה שם של ממון. אם יש שם של ממון, פשיטה או פשיטה, שזה לא מתבטל. ככה עונה בעצם אביי, ככה עונה בעצם רב ספרה, לקושיית רבי הושעיה. אמר לאביי, ואלה שאני אלה למור, בין ממון שיש לו תובעין, לממון שאין לו תובעין. אומר לו, לכאורה יש הבדל עצום. כאשר יש לך ממון כזה שהאדם תובע אותו כמו האבנים האלו, שהאדם הזה אומר, שמע, אם היה פה אבנים בתוך החיטים, יכולתי למכור אותם. יכולתי למכור יחד עם החיטים, והייתי מקבל עבור זה תמורה מלאה. ולפיכך, הפסדת אותי כסף, לכן הוא דורש תשלום. ולכן ודאי דבר כזה לא בטל. אבל פה אצלנו הרי כאשר אישה השאילה את המים והמלח לחברתה, היא לא מתכוונת לבקש ממנה את המים והמלח הללו, לכן בחי גוונה זה בטל. זה בטל, היא מבטלת על זה, היא מבטלת על זה לחלוטין. אז אם כן מחי גוונה, ודאי שזה בטל. זה לא שייך שממות של חברו לא בטל, זה לא ממות של חברו, כיוון שהוא ויתר על הדבר הזה, לכן מנה זה בטל. על כך חוזר רב ספרה ומקשה, אמר לי, ולתעמיך, הדי אמר רב חסדה, נבלה בטלה בשחוטה, לפי שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. שחוטה אינה בטלה בנבלה, לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה. החינמי, חית לבעלים, לבטלה. וחיתם החינמי, ואתן אמר ביוחנן בנורי חפצי ערכי קונים, שביטה אף על פי שאין להם בעלים, דומי כמי שאין בעלים. מה פירוש? אומר לו על כך רב ספרה, אז מה אם זה יש לו תובעים או אין לו תובעים? הרי יש לנו כלל, כתוב ברייתא, שאם בחתיכת בשר נבלה התערבה בשחוטה או להפך, הדין בזה שהם מבטלות זו את זו. נבלה ושחוטה מבטלות זו את זו, אפילו לפי דעת רבי יהודה, שאומר שמין במינו לא בטיל, אם נבלה את ערבה עם שחוטה, מבטלות זו את זו. על כך, ביאר על זה רב חסדה. מה שאמרנו שזה בטל, זה מדובר דווקא אם המבטל הזה הוא לא יכול לעולם להיות כמו הדבר שמתבטל בו. כלומר, כמו הדבר הקטן. הרוב לעולם לא יוכל להיות כמו הדבר המועט שיתערב בו, רק בחי גוונה זה נקרא מין בשאינו מינו. דהיינו, נסביר. אם יש חתיכת בשר של בהמה שנבלה, שמתה, מה הדין שלה? כל אדם שנוגע בזה הוא נטמע, ככה הכלל. אבל אם זה בשר שחוטה, לא מטמא. מה הדין אם כזית בשר של נבלה התערבה עם בשר של שחוטה? בזה הכלל אומר שאכן היא בטלה. למה? בגלל שהמבטל השחוטה, הרוב, הוא לעולם לא יוכל להיות מטמא כמו הנבלה. כי בהמה שהיא שחוטה, היא שחוטה, היא תהיה מותרת לעולם. אז לפי שאי אפשר לרוב, דהיינו לשחוטה, שתעשה נבלה, לעולם היא לא תוכל לטמא כמו נבלה, לכן היא נשבת מי בשאינו מינו והיא מבטלת את הנבלה. אבל אם יש לך הרבה בשר נבלה והתערבה שם חתיכה אחת של שחוטה, אני לא אומר שאותה חתיכה שחוטה בטלה בנבלה. מה נפקא מינה אם זה בטלה או לא? בלאו הכי זה אסור לאכול. נפקא מינה כזו, אם בשר נבלה נגע בתרומה צריך לשרוף את זה. למה? כי זה נטמא בוודאי. אבל אם הדבר הזה הוא נגע בדבר שנבלה ושחוטה מעורבים יחד והשחוטה לא התבטלה, כן מלא, אם חתיכה מהתערובת הזו תיגע בתרומה, אז התרומה לא נקראת תמאה ודאית אלא תמאה מספק, ושזה הלכות איך צריך להתנהג בהתאם לזה. אז אומרת לנו רב ראיתה, הוא מפרש ככה בעצם רב חסדה, שאם יש לך הרבה חתיכות של נבלה, 50 חתיכות של נבלה, 100 חתיכות של נבלה, התערבה שם חתיכה אחת שחוטה, הדין הוא שזה נקרא מין בשאין, מין במינו, ואותה חתיכה שחוטה לא בטלה. אפילו שחתיכה אחת מתוך 100, מתוך 1,000, לא בטיל, נקרא מין במינו, ולא בטיל לבד רבי יהודה. מדוע? מפני שכל אותם 1,000 חתיכות נבלה, כולם יום אחד שהם יסריחו וירקבו, מה הדין שלהם? אין עליהם את האיסור של נבלה. כתוב בתורה לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעך תתננה ואכלה. נבלה הראויה לגר תושב, כלומר גוי שמשמע קצת בן נוח, אז זה באמת היא נחשב נבלה. אבל אם זה דבר כזה שלא ראוי לגר תושב, גוי לא יכול לחוץ כי זה כבר הרכיב, הסריח, אין על זה שם של נבלה או ממלה, הדין בזה שהיא לא מתאמה. אז כיוון שהמבטל 1,000 חתיכות של נבלה לעולם לא, סליחה, הם כן יוכלו כשהם הבשר ירכיב להיות כמו השחוטה, כמו החתיכה הבודדה הזו, כי זה עכשיו מין במינו, וממילא מין במינו לא בתי לדעת רבי יהודה. מה נפקא מינה? שאם חתיכה אחת מתוך התערובת הזו תיגע בתרומה, זה לא יחשב כנבלה ודאית שנגע בתרומה, אלא יחשב כחתיכה שבספק. על כל חתיכה וחתיכה יש פה ספק האם נבלה נגעה בתרומה או שחוטה נגעה בנבלה, ומלה התרומה הזאת היא לא נחשבת כתמאה ודאית אלא כתמאה מספק. ועכשיו הוא שואל אותו, לפי מה אנחנו אומרים שמה? שחוטה אינה בטלה בנבלה. למה? לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה. לפי דבריך, הכי נמיד יחי אית לה בעלים לבטלה. אם ככה תגיד לי מה הדין עכשיו, חתיכת נבלה התערבה בשחוטה, אז תאמר לי, תראה, אם הנבלה הזאת יש לה בעלים, אז זה לא יתבטל. למה? כי יש פה ממון, אז אחרי ממון זה לא מתבטל? הייתכן לומר דבר כזה? כי אתה תולה, כאן יש ממון וכאן אין ממון. מה? הייתכן בדבר הזה? כי אתה אומר, לשני ללמור בין ממון שיש לו טועין לממון שאין לו טועין, כלומר אתה תולה שמתי זה מתבטל? האם יש פה טובעים זה לא מתבטל, אם אין ממון זה, אם אין טובעים אז זה כן מתבטל, זה לא נכון. לכאורה התוספות שואלים, זה בעצם גם סברתך הבעיה, גם אתה הרי הבעיה סובר שדבר שהוא ממוני הוא לא יכול להתבטל. תוספות מסבירים ככה, לפי סברת רב ספרה הוא סובר שאין הביטול מועיל לבטל את הבעלות של החפץ, אלא רק הוא מבטל את האיסור שבדבר. אבל מה? הבעלות של החפץ היא לא מונעת מהאיסור להתבטל, כי יש שני דברים שונים. ולכן באותה נבלה, גם שיש לה בעלים, זה לא קשור, הממון שייך לך, אבל האיסור מתבטל. מה שאין כן לגבי תחומין, מים ומלח זה שייך לאישה מסוימת. אם זה שייך לה, הרי עירובי תחומין זה שאלה של שייכות, למי זה שייך? ממילא אם זה שייך לאישה אחת, ממילא אומר הספרה שהבעלות לא בטלה, רק הבעלות, לא האיסור. אם הבעלות לא בטלה, אז מילא כרגלי הבעלים. לעומת זה, אביי הרי סברתו שונה לגמרי. אביי סובר שהבעלות על דבר זה המונע בעצם מלהתבטא, ולכן אומר לשיין למור בין מון שאין לו טועין למון שאין לו טועין, כלומר אם הדבר הזה יש לו טועין אז לכן מילא באמת זה לא מתבטל, אבל אם אין לו טועין אז באמת זה מתבטל. כלומר, אתה תופס שכביכול הבעלות היא המונעת מלהתבטל. אם ככה, אז הוא שאל אותו, אם שם הנבלה, יש לה בעלות, וכי, סקר התח שזה לא מתבטל. ממשיך על זה אביי, ממשיך על זה רב ספרה ותמר. וכי תמה, כן, אם תאמר לי באמת, שאם הנבלה יש לה בעלים, אז באמת היא לא בטלה. כיוון שממון לא מתבטל, אז אם כן מלה, גם אותה נבלה, הבעלות לא מתבטלת, ומלה איסור מתבטל. ככה תרצה אביי לומר לי? והרי זה לא יכול להיות. למה? והתניה, אמר רבי יוחנן בן נורי, חפצי הפקר קונים שביטה. לא רק אדם שהכלים שלו הם קונים שביטה, אלא גם חפצי הפקר. חפצים שלא שייכים לאף אחד, אבל הם שווים כסף. אדם זרק איזה צלחת, איזה כף, איזה מזלג, זרק לחוב, לא צריך אותה. היא שווה? אפשר להשתמש בה. למרות שאתה אישית לא מתכוון להשתמש באותו דבר, לא משנה, יש איזה שם של ממון, ולכן זה קונה שביטה. איפה קונה שביטה? איפה שהוא נמצא. אף פי שאין להם בעלים, דומין כמי שיש להם בעלים. ואם כן ממלא, כיוון שנחשב כאילו יש פה בעצם בעלים, אז זה קובע את התחום שלו כמו של עצמו. רואים מכאן, מדברי רבי יוחנן האלה, שאפילו דבר שאין להם בעלים, מכל מקום, זה לא מתבטל מלהחשב שזה בעצם ממון, כי באמת זה שייך משהו. כן, לפי זה יוצא, אין הבדל בממון שיש לו טועים לממון שאין לו טועים. לכן גם לגבי נבלה, אם אתה אומר שבנבלה, אם בישייך למישהו, זה לא מתבטל, כן, גם כאשר הנבלה הזאת לא הייתה שייכת לאף אחד, גם כן מה צריכה להיות? שלא להתבטל. אלא מה אנחנו יודעים מכל זה? שהבעלות היא לא הדבר שגורם להתבטל, אלא כאן אצלנו זה ממון ששייך למישהו. המים האלו שייכים למישהו, והממון הזה הוא לא מתבטל. לא שהוא לא מונע את האיסור מלהתבטל, אלא הבעלות, כיוון שייך החפץ הזה, גם שהוא לא רוצה לתבוע, אבל זה שייך למישהו מסוים, לכן ממילא אי אפשר לקחת את זה, אלא אך ורק לאותו מקום בלבד. זו סברת רב ספרה. על כך עונה לו אביי בחזרה, מיכה מדמית איסורה לממונה, איסורה בטיל, ממונה לבטיל. אמר לו, אדוני, יש הבדל, אתה משווה דיני איסור לדיני ממונות. האיסור הוא בוודאי שהוא בטל, ולכן לגבי נבלה, ודאי שהיא מתבטל בתוך השחוטה. מה שאין כן לעניין ממון, זה לא קשור. הממון הוא בוודאי שלא מתבטל, ולכן, במשנה שלנו, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים ככה, המים ומלח שייכים לאותה אישה, זה יישאר, עדיין שייך לה, בין אם היא טובעת, לא טובעת, לא משנה, זה שייך לה, בסדר. אבל האיסור שבדבר מתבטל. כשאני אומר שהמים והמלח הם בטלים בעיצה, לא מתכוון להגיד שהבעלות שלה תתבטל, הבעלות לא תתבטל. אבל הרי זה גורר עוד דבר. מה זה גורר? שאסור לקחת את המים והמלח רק למקום שהבעלים יכולים. האיסור מתבטל. יש פה שני חלקים, אותו חפץ עצמו, יש פה שני חלקים. יש את הצד האיסור שבו, ויש את הממון למי הוא שייך. הממון יישאר עדיין שייך לה. אבל האיסור שבדבר, רק זה בלבד, ביקשתי שיתבטל. ככה מפרש אביי לרב ספרה. בקיצור, מה הוא רוצה לומר לו? שיפה צחקו אותם חכמים על רבי אבא. אמרו לו, זה לא נכון. נכון שהמים מלח שייכים לאישה מסוימת, והממון לא מתבטל, כמו שאמרת. זה קו חיטים שלי. תערב בקווין בחיטים של חברי. לא יכול להתבטל. אתה צודק. אבל בלי כל קשר לזה, החפץ שלך אסור לקחת אותו, את האיסור של התחומים, רק האיסור בלבדו מתבטא. אתה חושב שזה קשורים זה בזה. לא נכון, זה לא קשור אחד בשני. אז באמת שואלת הגמרא בטעם המים, אם ככה תחזור חזרה השאלה שלהם, באמת מה הטעם שאני אומר שאסור לאדם, לאישה שביקשה מים ומלח מחברתה ולשה בזה עיסה, למה באמת אסור לטלטל את זה? עונה הגמרא ואומרת, אמר אביי, גזירה שמתה עשה עיסה בשותפות. מה הכוונה? יש חשש שלפעמים לא תבקש מן הרקמה עם המלח, שזה בעצם באמת בטל, אלא יהיה כמח שייך לשניהם שותפים, ואחרי שיעלו שהוא יחלקו אותו לשניים, זאת יוצא לקחת את החצי, את הכיכרות שלה לצד צפון, זו לצד דרום, וזה ודאי שזה אסור, מה שאגיד פה ביטול, כי העיסה ששותפים לגמרי, ולכן דבר הזה הוא אסור. ולכן גם מים ומלח שזה כעין שותפות של עיסה שהייתה שייכת לשניהם, לכן גם את הדבר הזה החכמים אסרו. רבה אמר, רבה לא בא לתת טעם לגבי העיסה, אלא רבה בא לתת טעם מדוע למדנו במשנה שאם אישה ביקשה מחברתה תבלין, בשביל מה? בשביל הקדירה, איזה פפריקה בשביל הבישול, אז מה הדין? גם כן אומר רבה, שלמדנו במשנה, שזה לא בטל. אז זה ברבה לטעם. רבה אמר, תבלין לטעמה עבידי, וטעמה לבטיל. אומר, תבלינים, כיוון שהם עשויים בשביל מה? בשביל לתת טעם, יש לנו כלל. כל דבר שעשו לתת טעם, הוא לא בטל. למה? מה זה ביטול? כביכול לא קיים, אבל אם הוא נותן טעם, אפילו יש לך 100-200 כנגדו, הוא עדיין נותן טעם, ממילא הוא לא בטל. רב השיר אותנו תשובה אחת על שני הדברים, גם על העיסה וגם על האוכל, גם על התבשיל. מה אומר? רב השיר אמר, משום דהבלה דבר שיש לו מתירין, כל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל, כיוון שהרי היום בערב זה כבר נגמר איסור תחומין. אם כן, למה נגיד שזה בטל ברוב? ומילה מותחה לקח את זה, לא, תחכה עד ערב, תקח את זה קום, כמו שאתה רוצה, יש לנו כלל, כל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לבטיל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.